השבוע אנחנו מסיימים חומש שמות. שבו אנחנו מסיימים חומש המויס וקוראים שתי פרשיות ויקל פקודי. חלק הראשון של השיעור יעסוק בפסוקים הראשונים בפרשת ויקל, ואחר כך אנחנו עוברים לפסוקים הראשונים בפרשת פקודי. ובחומש המויס נצטווינו כמה וכמה פעמים על שמיעת השבת, אבל בפרשת ויקל יש לאו שלא מציעו באף מקום אחר. בצלב יש מלאכה אחת. מתוך למד תס מלוך השבת, יש לו מקום מפורש ולאו מפורש, לא יסתברו איש בכל מיד שיסייכם. ויקל מוישה, כל הדעת בני ישראל ויאמר להם, אל הדבר מה שציבו השם, לעשות שיסום, שיש יש כאן מפירות כמלוך ויאמר שיהיה לכם, כל ידי שבת שבות עם השם, כל רואי ציבו המלוך היומת, לא יסתברו איש בכל מיד שיסייכם ביום השבת, וגם הוא יש מחויקת. למה עבורת איש יוצאת מן הכלל? אחד, עבורה ללאו יוצאת. עבורה באמת אין קורי, ואין מיסוס ביתם, אלא לאו בלבד. ולאידך מן דאומר עבורה לחלק יוצאת. ומעבורה למדנו, כשם שאדם חייב על עבורה לחוד, על עבורה בפני עצמה, כך, מי שעובר על כל אחד מלמד את מלוכת בפני עצמה היה ולאה. כי היינו חושבים, מכיוון שכל המלוכת כולם כלולים באותו לאו, או יסף במלוכת, אולי מנו חייב חת עושה להם כלעבר בכולם. רק נעבור לחלק יוצאת, או ללאו יוצאת. אבל היום אנחנו מתמקדים במהות מלאכת מלאכת. איך אנחנו מגדירים את המלאכה הזאת? משום שכל כך הרבה הלכות ברכושה וסויים בהגדרות היסוד של המלוכס. מה הגדורס המלוכה של העבורה של כל כבר או איש בכל מוצא? שולחן אורך הרב מציע אחד משני פירושים, בהלך הסיום כרסינתוף צדקי בקונטר סאחון. שולחן שולחן אורך הרב. מלאכס עבורה היא יצירת אש או שם עשיית אפר. האם התוצאה הסופית היא שמגדירה את המלוכה או שם השלב הראשוני? עשיית האש, השלהבת, הבערה, היא מלאכת עבורה או שם עשיית האפר? בשוכן אוכל המביא שלוש כוכחות, שלוש רעיות. שמהות מלאכת עבורה היא יצירת אש, עשיית האפר. ראיה ראשונה, הלא גם מי שמאיר שמן, האם שמעביה. כאשר אתה מבעיר שמן, אושר נוזלים דליקים אין איפה. כאשר אתה צורף מוצקים, אתה נשאר עם איפה, אם זה עץ או כל חומר אחר. אבל כאשר חומר הבעירה הוא שמן או גז, אין איפה. ואף על פי כן מבואר במקומות רבים שמדבר בסדיו רייסה. ומכאן שאין עשיית האיפה, מהות המלוכה, אלא דווקא יצירת האש. ראיה שנייה מדברי רמב״ם, פרק י' ב' הלוך א' מהלך השבת, כותב הרמב״ם שמי שמחמם תחלת של מתכת, של ברזל, היה משום אביו, גם שם אין אפר. ראיה נוספת, שעשיית האש היא מלאכת המאביו, אבל במחמם תחלת של מתכת גם אין אש. אנחנו צריכים להניח, זה מוגדר כאש, זה דבר הבוער, וזה כאש, אבל אפר ודאי שאין כאן. ראיה השלישית, מקושיית התויסוס פעמיים בשער, שבת סקובו בו מדלת בו וכמה למד, היום מדלת שערו יפה. למה מפורש במסכת שבת וגם במסכת בו וכמה, שהמבעיר אש וצריך לאפר חייב? מה בינו ובין חוי פרגומה ואיננו צריך אלא לאפר, שמוגדם הלוכת שאין סוכה לגיפה ופוטו. אז מה בין המאווי לצורך אפר שחייב, ובין החופר לצורך אפר שפטור, כי זה מלוך השן צריך לגופו? אומר שכנוך הרב, אם תמצא לא אמר שעשיית אפר היא גוף המלאכה, אז הקושיה הזו לא מובנת כלל. ודאי שזה שונה, משום שמהות מלאכת החופר איננו הוצאת אפר, אלא עשיית החפירה. אבל עיקר מלאכת מאווי זה עשיית אפר, אז מה התחושה של התוספות? אולי זה באמת הכוונה של התוספות, כי בכל פעם שאנחנו רוצים להביא רעי מקוצה, אנחנו קודם כל צריכים לראות מה התירות. אולי זה גוף התירות. לא, לא נראה שזה כמובן התוספות כאשר תרצו את התחושה הזו, כי התוספות מתרצים. ואני מצטט פחות יותר את לשונם. המבעיר לצורך אפר, מלוך הצריך על הגוף, כמו המעביר לכדירה, לחמם ולבשל כדירה, אופר. מה שאין כן, חופר גומר, ואין לצורך אלא לאפר, שאין אפר גוף המלך. ודיבר התוספות בתירוץ עמומים. הדברים יתבהרו בהמשך. אבל שולחן אורך הרב מוכיח משלוש ראיות. המבעיר שמן, מחמם את הברזל, קושיס התוספות, מה בין המעביר לאפר ובין החופר לאופר. שלושת הראיות האלה מוכיחים לדעתו שאין עשיית האפר גוף המלאכה וגדרו, אלא עשיית האש. חולק עליו אבני נזר. אור חיים סמרי שלמת חס. ואבני נזר אומר, שוכנו חלב מציע שתי חלופות, אבל ההגדרה הנכונה היא אפשרות שלישית. שיוכל אוכליו רעה לא הציע ולא עמד עליה. אומר אבני נזרה, מלאכת מאווי היא השריפה, הכיליון. זה מהות המלאכת. לא עשיית אפר ולא עשיית האש, אלא דווקא הכיליון שעל ידי האש. והוא רוצה להוכיח כך מפסוק עם דפי. תרם נדון בראייה של האבני נזר. אני רוצה להסביר למה שוכן אוכליו כלל לא ראה לה על דעתו את זה. כי הפשירת הזו לדעתי אינה קיימת ואיננה פירה ואיננה מתפשרת. משום שהצד השווה שבכל למת את מלוך השאר, שבכולם יש יצירה ותיקון במובן החיובי. כשאנחנו נותנים לדוגמה את יוד על המלוך של סדר אחד, שמתחילים בכל זה. וזורר, וכל, ומאמר, ודש, ובורד, ולש, ואויפה, כל אחד מהמלאכות האלה מקרב את החסק בסופו של דבר להנעת האדם. ובכל אחד מהמלאכות יש איזשהו סיכון חיובי, מיוצרה חיובית. הכיליון לא יכול להיות הגדרה של מלאכת, כי זה דבר שלי ולא דבר חיובי. אין בו יצירה ואין בו תיקון. הוא בעצם קלקול מצד עצם טבעו, ולכן זה לא יכול להיות הגדרה של מלוך בשבת. ולא בכדי, שוכן אוכריו מתעלם מן האפשרות הזו, משום שאפשרות הזו לשיטתו וגם להבנתי לא קיימת, ולא צודק אבני נזר כשהוא בא להציע, שזה מהות בעצם הגדרת מלאכת המאוויר. מה הראיה של אבני נזר? מפסוכם דפי. בפסוכם דפי יש קלקול גדול בגמור. אך ביום הראשון תשביסו שעור מבוטו. נצטווינו להשביט את החמץ, ואנחנו כבר פחות מ-30 יום לפני החג, שכבר להתחיל לעשות בערך את הפסח. אז יש מצוותי אולי, אך ביום הראשון תשביסו שעור מבוטו. והגמור אומרת, יום הראשון לא יכול להיות יום ראשון של חג. זה מאוחר מדי, זה צריך להיות לפני החג. ולכן בהכרח יום הראשון זה ערב. אז מבחינת פשוטו של מיקרו, זה חידוש גדול. אילולי דרוש את חזל היינו אומרים, אך ביום הראשון תשביס השעור מבטחם, הכוונה יום ראשון של חג. אז יש כמה דרכים בגמור. מדוע אי אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו? אומר רבי עקיבא, מוצינו להב אורשי אב מלוכם, ואין בי יכול מצל את סלעיפו. מכיוון שאין בי יכול מצל את סלעיפו, הוא בהכרח שדרך היחידה להשביס את החמץ זה סלעיפו, איך אפשר לצרוך בפסח? מתינו לעבור את יאב מלאכה. אמר אבני נזר, הרי שכאשר אדם מבעיר אש כדי לצרוך, תומת לאב מלאכה. למה זה לא מלאכה שם צריך לגוטה? הוא לא צריך את האש אלא כדי לצרוך את החמץ. ומכאן, זה גוף מלאכת עצמו. לשרוף דברים. ולכן, כאשר אתה מבעיר אש כדי לשרוף חמץ, זה אב מלוך. כך מוכיח האב מלוך. אז איך הוא מיישב את השאלה של המחמם, את המתכת, את הברזל, שהרמב"ם כותב שזה מלאכת מוויה. שריפת שמן מתיישב היטב לפי האב מנזר. אין אפר, אבל יש קריון. בסופו של דבר, האש אוכל את השמן. רק פעם אחת בהיסטוריה, קרה, והנה עצנה, בואה באי, ועצנה איננה אוכל. אבל כאשר אדם צורך שמן, אז יש כאן קיליון. אבל כאשר הוא מחמם ברזל, יחקלת של מטס, אין לא אפר וגם לא קיליון. אז איך אבן נזר יסביר? הוא אומר אבן נזר, לכן זה לא אב, אלא תולדה בלבד, כמבוא בדרמב"ם. ורבים תמאים עליו. עם עצם הגדורת מלאכת המוויה, הוא קיליון, אז למה זה תולדה? אולי אני יכול לקבל רמב"ם ילחץ בסטטוס. אז רבים האחרונים שהבינו מצורך דברי הרמב"ם, שהיחס שבין אב לתולדה, הלא כל אחד מלמד פס, אובייס בשבת, יש לו כל הדרך. ובירושלמי שבת ממדלת, יש קידוש גדול שאני לא יודע עד היום לפרש אותה, אבל מסופה בירושלמי שבת ממדלת, שרבי יוחנן ושוקס למדו מלוכת שבת, ומצאו שכל אחד מלמד פס טוב, יש לו למד פס טוב. זה יהיה למד פס. ואז תקשיב לקבולה, אבל כל אחד מלמד אס, עובד מלוך השבס, יש לו למד אס, טוב, זה כתוב ביושב. אבל מה היחס בין אב לתולדה? כותב הרמב"ם פרק זין מהלכות השבס הלוך ההי, ואני קורא את לשונם. התולדה היא המלוך הדוים על האב מאלו האבות. כיצד? הרמב"ם נותן שלוש דוגמאות. המחת החסייה רק מעט מעט לבשלו, הרי זה חייב, שזו המלוך תולדת תחינה. שעתו איכן לוקח גוף אחד ומחל כל הגופים הרבה. וכל הווי צדוף על הדויים על זה, הרי זה תולדת תויכן. אז הרמב"ם אומר, מה הגדרת היסוד של תויכן? הלוקח גוף אחד ומחל כל הרבה גופים מתעצנים. ולכן מי שחותך ירקות, מעט מעט תולדה של תויכן. וכן המגבן חייב משום בוינה. המגבן זה מי שעושה גבינה. משאירים חלב להחליט, פה הוא מתגבש, ורוצים את גבישי הגבינה שהתקבצו בתוך החלב, דוחסים אותם אחד משני, וכך עושים גבינה, והרמב"ם כותב שזה תולדה של בוינה. למה? שכל המקבץ חלק על חלק, ודבק הכל, עד שיעשו גוף אחד, הרי זה דוימה לבניין. וכן, לכל מלאכה ומלאכה מאלו האבות, יש גם תולדות על דרך זו שאמר. ורבים האחרונים שהוציאו מתוך דברי הרמב״ם, שתולדה חייב שיהיה בו את הגדרת היסוד שלה. הוא שונה מן האב במעשה, אבל לא במהות. התולדה צריכה להיות דומה לאב במהותו. אז אם האב לנזר סבור, שמלאכת מוויה הוא קיליון, או במחמם את המתכת אין קריון, אז גם תולדה הוא לא אמור להיות. כך, נכון יש לתמוע לאבננזר. אבל דווקא לפי המחקר שיש לי יצב את האבננזר, אף על פי שאני חושב שלא צודק מטעם, כן. כי אני כתבתי בריחות גדולה במחקר של שבת, ועוד פעם מחקר. מחקר של בו בכמה אני כתבת פעם אחת לפני שבתי. וכך הרבה אנשים עשו אותי. תפקיע הוצאה חדשה, ותנת השם בחודש הקרוב אמור לצאת מרצו שברכם החלק הלאה. פעם תהיה שני חדשים, כי זה גדל להיות ספר גדול ועצום של 150 סימנים. הצלק הלאה אמור לצאת ממש בקרוב, וגם שם הרחתי במבט חדש של עובס וטולדס. ואני אומר, תולדה לא בהכרח יש בו הגדרת היסוד שלה. ואף אותי כן נמצא. כמו שלמה עד עובד דוימה. ובכל תחום שאנחנו מדברים על עובד ותולדוס, אם זה עובד ותולדוס בנית, אם כן נספר כאן דבר כמה, או עבוד לתורדת בשבת בפעין גמל, עבו הוין בכולו, תעבוד לתורדות בבני אדם. כל ילד בהכרח יש בו גנים של העם. אי אפשר אחר. והגנים של ילד תמיד לקחים מן האב ומן האם. וגם חזר מתייחסים איזה חלקים באים מן האב, איזה חלקים באים מן האם. ובפועל, הרי זה כורח המציאות. חוקי הביולוגיה. שילדים יש להם גנים של ההורים. אז לפעמים מסתכלים על הפרצוף של ילד, רואים את זה את האף שלהם. אוזניים שלהם. לפעמים הילד לא נראה כלל כמו האבא. לפעמים יש לו את השכל של האבא, לטוב ולרע. תכונות הנפש, גם הם עוברים בגנטיקה. ולכן, זוג הורים יש להם 10 ילדים. אלה הם תולדותיהם. אלה תולדות שלהם. וכל אחד קיבל משהו אחר. וכולם תולדות. כך גם היחס שבין חבר ותולדות. ואני רוצה להמחיש את הדברים. כותב הרמב״ם, המגבן חייב משום בוינה. כי הוא מקבץ חלק על חלק. האם זה הגדרת היסוד של בוינה? קיבוץ חלקים ועשייתם גוף אחד? אני לא חושב. יש דרכים רבות לבנות בניין. כאשר אתה בונה בניין אבנים, אתה מקבץ חלק על חלק ועושה אותם גוף אחד, אבל לא כל שיטות הבנייה משתות על קיבוץ חלקים. אויל הרי, אויל כבר זה גם בוינה, זה מלוכה ביורייטות. אפשר לבנות בניינים בדרכים שונות, וכל תיקוני הבניין הם בכלל בוינה. אחרי שקומו בתוך הבית, חייב משם בוינה. אני חושב בוינה זה תיקוני בניין. אז כולנו, רובנו, אבות לילדים קטנים, חלקנו ספים לילדים קטנים, חלקנו רק כמו שלשום היינו ילדים קטנים, כשאני מתחיל את כל הפנים הצעירות. וילד או ילדה בא הביתה מהגן, ולפעמים יש במחברת דף, יש בו מילים מצד ימין, ותמונות מצד שמאל, הילד הקטן נדרש למצוא עכשיו, איזה מילה מתקבל לאיזה תמונה. מישהו עוד יותר חכם, יש תמונות, גם ימין וגם שמאל, והוא אמור למצוא עכשיו איזה שתי תמונות מתקשרים זה עם זה. אז מצד השמאל של הדף יש בית, מצד ימין חבילת גבינה. שום ילד נורמלי לא ימצא קו בין חבילת גבינה לבית. אם הוא יעשה כן, או שהוא איינשטיין, או שהוא ילד מבגר. כי מה הקשר יש להם בגבינה לבניין? אם מצד ימין יש בית, ומצד שמאל יש אוהל, ילד נבון ימצא עכשיו. יש קשר בין בית לאוהל. בבית ישנים, באוהל ישנים, הבית מגן על האדם מהגשם והרוח והקור, המאוהל מגן על אדם מגשם ורוח וקור, ילד נבון יכול לראות דמיון בין אוהל ובין בית. אם מצד שמאל יש תמונה של בנאי, והבנאי מחזיק לבנה ביד ימין, בשפחתו של מלך ביד שמאל, ובטור השני יש תמינה של מגבן, עושה גבינות, והוא משתי ידיו מזיק שתי גבישי גבינה, ילד נבון עלול לומר, הם עושים משהו דומה, זה הסוף של עובד וטוב איתי. עושה הגבינה דומה לבנאי, גבינה לא דומה לבניין, אין שום קשר ביניהם, אין דרך לחבר ביניהם. אבל המגבן עושה מלאכה שדומה למלאכת הבנאי. גם הבנאי מחבר לבנים ומחבר אותה מנתיק עם מלט, עושה הגבינה, מגבש שני גבישים והופך אותם לאחד ולכן. שום ילד בעולם, גם לא איינשטיין, לא ימצא קו בין חבילת גבינה לאוהל. אף על פי שאוהר על תולדות בוינה, והמגבן תולדות בוינה. אוהל דומה לבניין, המגבן דומה לבנאי. הרי לנו שתולדה לא צריכה להיות דומה למהות של האב, הוא צריך להיות דומה לאחד המאפיינים. בדיוק כמו 10 ילדים לאותו אבא, כל אחד קיבל משהו אחר. אחד קיבל מידות, אחד קיבל שכל, אחד קיבל אף, אחד קיבל אוזניים, כל אחד קיבל משהו מן האבא. ולאו דווקא הדברים הכי חשובים שיש באבא, לאו דווקא הנפש, לאו דווקא הדעת, וכולם תולדות, כך גם בשבס, כך גם בנזיק. ולכן טעות לדעתי לומר שתולדות צריכים להיות דומים לנפש האב, למהות, להגדרת היסוד, לא. שאר תולדות שונות שאינם דומים זה לזה כלל וכלל, וכל אחד דומה לאחד המאפיינים שלה. אז גבינה לא דומה לבניין, אבל מלאכת המגבן דומה למלאכת הבנה. מלאכת מי שפורס אוהל לא דומה למלאכת הבנאי, אבל התוצאה הסופית דומה לבניין. אוהל דומה לבניין, המגבן דומה לבנאי. זה תורדה וזה תורדה. ולכן, אם בשמו אין לדפות את דברי האב נאמר, יש מקום לטעון, גם אם ההוס מלאכת, מביור זה כליון, אבל מביור גם כשהוא לא מחלה דבר, עדיין יכול להיות תורדה. כי זה דומה למלאכת המביור. המביור יוצא משהו ששורף, ומוציא חום. לכן גם מי שמחבן כחלת של מתכת, יכול להיות תולדה של מביה, אף פי שזה לא ממהוס. אבל מטעם אחר אמרתי, כלל לא מסתבר כדברי אבני נזר, כי כליון לא יכול להיות מביה. כל מלאכות שבת צריכים להיות תיקון ויצירה, ולא ההפסה וכילה. אז מה בקשר לראיית אבני נזר מפסוחים דפי? הגמור אומרת, מי שמביא אש לשרוף חמץ, זה אב מלוכה. למה? למה זה לא מלוכה נצטרך לגוד? זה מכפיר אותנו לפירות של הספר. ופה אני רוצה לומר יסוד גדול להסביר את דברת. יסוד גדול בגד המלוכה שאין צריך לגוד. אז התוספות שאלו, למה המביר צריך לאפר חייו וחופר גומר וצריך לאפר פתור? התוספות אומרים, המביור כדי להשיג אפר חייב כמו המביור לקדירו. מה שאין כאן חויפה גומה ואיננו צריך אלא להפר. עכשיו נתן בלבדי. כל מי שצריך תוצאה, צריך את הגורם שמביא לאותה. וזאת הנחה פסיסה בקדירו. אתה לא יכול להשיג אפר בלי. ולכן, אם אתה צריך אפר, אתה צריך את האש. כי ללא אש לא תשיג אפר. אתה לא יכול לבשל כדי לבלי אש. אם אתה רוצה לבשל, אתה צריך אש. כל מי שצריך תוצאה, ולא חשוב מה התוצאה, עכשיו צורך לגופו, כי בלי המלוכה, הוא לא יכול להשיג את הטבע. ולכן המביור, כדי להשיג אפר חייו, וזה, בואו נתפק את הפסיטה והבירה. כמו מביא לצורך כדי רב. לא חשוב מה התוצאה. אתה צריך תוצאה של אש, ולכן זה צורך לגוף לגבי הוא אש. אבל חויפר גומה לשם אפר זה לא גורם בתוצאה. בצורה בסיסית. באנגלית, בצורה זה אנדסטה. גורם בתוצאה. סיבה ומסיבה. כל מי שצריך את המסיבה, צריך לסיבה. מי שצריך תוצאה, צריך את הגורם. ולכן מי שמעביר אש כדי להנות מתוצאות לעולם נחשב מלוך הצליח לדוף. אתה צריך את האש, אתה עושה בו שימוש. זה לא חשוב איזה שימוש. אבל מי שחופר בור, כי הוא צריך אפר, זה לא גורם בתוצאה. האפר איננה תוצאה של עשייה האור. אלה שני צדים של אותה המטבע, שני צדים של אותו המעשה. כשאדם משתמש בעת כפירה, אפשר לפרש את מעשיו שתי דרכים. שני אנשים מתבוננים באותו אדם, וכל אחד רואה משהו. אחד יגדיר את מעשיו, הוא עושה בור. השני אומר, לא, הוא מוציא אפר. ולאמיתו של דבר, הוא עושה בור ומוציא אפר. ואפר אינם תוצאה של הבור, כי זה לא מגיע אחר כך. והדברה, שני פנים של אותו מעשה. שונה המבעיר עצים כדי להשיג אפר. אפר תמיד יבוא אחרי הבערת האש. האפר היא תוצאה של האש. בישול האוכל היא תוצאה של האש. גם שריפת החמץ היא תוצאה. ולכן, אין כלל נפקא מינה למה אדם מבעיר. בין אם הוא מבעיר אש לבשל קדירה, או להשיג אפר, או לשרוף חמץ. מי שצריך תוצאה, צריך את הגורם. ולעולם הוא נחשב מלוך הצליחה לגופו. כאשר אדם חופר גומה ומוציא אפר, אין כאן גורם ותוצאה. אין סיבה ומסובב. הוא עושה מעשה אחד, אפשר לפרשו בשתי דרכים. שני אנשים יתבוננו באותה מעשה וכל אחד יראה בו משהו אחר. כן. אפשר לומר הוא מוציא אפר. והתוצאה זה הבור. אפשר לומר הוא עושה בור. התוצאה יפה. שני הגדרות מוטעות. הבור איננו תוצאה של האפר, והאפר איננו תוצאה של עציית הבור. הוא עושה בעצם שני דברים בחד המחתה. כאן אנחנו צריכים להגדיר מה עיקר המלוך. והגדורת מלך את הפויפר, זה עציית בור. ולכן החויפה גומה, ואיננו צריך אלא לאפר, זה מלוך שאין צריך להגיד. משום שכאן לא מדובר בגורם בצורה. כאן מדובר באותה פעולה. ולכן אנחנו נדרשים לשאלה, מה החפץ יש בפעולה? מה הוא צריך בפעולה? אם הוא צריך את הגומן, אז חייב משום חורש. אם הוא צריך את האפר, בהוצאת האפר איננה הגדורת המלוכת, אלא דווקא עשיית הבור, ולכן מלוך השם צריך לגופו, כי לא מדובר כאן בגורם בו. הדברים בעיניי פסוקים וגורים לתת. וזה כבון התפסס. מי ששורף אש להשיג אפר, הוא כמו שורף אש לבשל בדעירה. ולא חשוב מה הגדורת המלוכה. המגדורת המלוכה הוא האש. וכל תוצאה שצריך, זה צריך לגופו. כי הוא לא יכול להשיג את התוצאה בלי עשיית המלוכה, וכל מי שצריך אותה צריך את המלוכה, צריך את הגורם. מה שאין כן בכל תגומה ואין צורך, אלא מה. אז אפשר לחלק בפשטוס מן הצד הפרקטי, ולא מצד ההגדרות. אבל אני תמיד מעדיף לדבר על ההגדרות, כי זה העיקר, זה מהות העניין. אפשר לומר, הבדל מאוד פשוט, אין בטבע אפר, אלא כתוצאה מאש. אבל יש בטבע אפר, ולחפור בורות. במקומות רבים, אתה יכול ללקט אפר ולנסות בור. זה גם נכון, אבל מה שיותר חשוב, זה אכן ההגדר. וכאשר אדם מעביר אש, כדי ליהנות מתוצאות האש, לעולם, זה לא חשוב אם הוא רוצה לבשל, הוא צריך אפר, הוא רוצה לצרוף חמץ. לעולם זה לא חשוב לבית. מה שאין כן בחוי תגומה, זה לא צריך את הגומה אלא. כי אפר איננה תוצאה של הגומה, אלא שני צדדים של אותה מעשה. אפשר לפרש את המעשה שלו בשני פנים. והוא בעצם עושה שני דברים. מוציא אפר, עושה בור. ולכן כאן הדיון הוא מה מהות המלוך. אם הוא לא צריך את הבור, אלא את האפר, זה מלוך השם צריך לגוף. זה כמובן התפיסה. ולכן נופלת הראייה של האבני נזר. מפסוחים אין שום הכרח שמאוס המלוך הזה הכליון. מאוס המלוך הזה האש. אבל אי אפשר לסלוף. אי אפשר לחלות דבר באש בלי אש. ולכן לעולם זה נחשב. אפשר שנחלקו הראשונים. זה מה שנחלקו אבני נזר השכנות. אפשר לומר הרב את כל הכל הרמב״ם. רמב״ם, פרק י' ב' א', כפי שסיתחנו מקודם כותב, המחמם את הברך לבארת הפרייב מקימביה. כותב הרב את אולי מישהו מבשר, לא מביה. אפשר לומר, למה לא ניחל לרב את בשיטת הרמב״ם? משום שהוא סבור שמבשר זה כליון. כמו אבני נזר, במחבם, כחלת של מתכת אין כליון. אבל מכיוון שהמתקנה הזו כל כך רחוקה בעיניי, אני מעדיף לא לפרש כך את הרב. אז למה הרבד לא מסכים עם הרמב״ם? כי הרבד טוען, כחלת של מתכת גם אין אש? לא רק שאין כליון, אין אש? אין אש! הרמב״ם סבור שאש לאהבת. אולי אני הייתי מגדיר את מלאכת המוות, מי שיוצר דבר התורה, דבר שהוא מהווה מקור חום. אש הוא מקור חום, גם גחלת שמתכת הוא מקור חום. בשפה המודרנית, גוף חימום. כל גופי החימום שאנחנו עושים בהם שימוש, במקרר, במתקן לקירור מים, במחם של שבת, עולם שמתכת. כי מתכת הוא חומר שאוגר חום. הוא לא מתקרר במהירות. ולכן, כחלק של מתכת הוא גוף חימום. את מלאכת מוויה, זה לא עבדה כעת. כל דבר שמהווה, מקור חום! ואנשים משתמשים בו כמקור חום, זה מלאכת מוויה. אבל הרב הצבור לו, אש זה אש, אש זה שלהבת. כשאין שלהבת, כשאין אש, אין מוויות. כך אני הייתי מעדיף לפרש את המחלוקת רמב״ם ברעבד. אבל גם הרעבד לא הראה על דעתו, שהיא כמלאכת מוויה זה הכליון, כפי שאמרנו. רק תיקון ויצירה יכולים להיות מלאכת שבת, ולא דבר שלילי שאין לו יצירה, ותיקון כך נראה יותר מזה. עוד חידוש גדול, במוויה הוא מחד. הדברים האלה כתבתי במקורות אחרים במלכתו של מסכת שבת. אבל גם פה יש לי להסתדר, תקור לי לספר. בית צחוב באיזו מדבר. הנויסן שמן לנר חייב משום מוויה, והמספיק מן הנר חייב משום מחבן. אז פעם, אנשים לפני אלפי שנים, היה להם את הטכנולוגיה שלהם. יותר פסוקה מאשר הטכנולוגיה של היום. והיו מעבירים שמן בתוך נר ופתילה ואש. נר, שמן ופתילה. שבת ממצאים ועוד הרבה מקומות קשה. אז מי שמוסיף שמן בתוך הנר כאשר הנר דולט, חייב מפונה. המוציא שמן מן הנר, חייב מפונה. נכון הוא הפריטל בראש, למה? תויסס אומרים. אי אפשר לומר חייב משום מוות כי הנר ידלק יותר זמן, וחייב משום מחבה משום שהנר יחבא יותר מהר, כי בין במוות, בין במחבה, זה רק גרומה, זה גרם כיבוי מותר, גם גרם עבור מותר. אז מה שזה ידלק יותר זמן או פחות זמן, אין בו כדי לחייב אותו לא משום מוות ולא משום מחבה. עוד במטויסס, כאשר אתה מוציא נר, אתה מגביר את האש, אשר אתה מוציא שמן, אתה מקטין את זה, ועל זה חיים משימה. כלל לא ברור מבחינה פיזיקלית, שהוספת שמן תמיד יגביר את האש, או הוספת שמן יקטין את האש, אבל כך תפין, ולכן חיים משימה אוויר ומתאים. והראש חולק על התויסס, והראש אומר, לא, אין הדבר, כן, חייב משום מוויה כי זה ידלק יותר זמן, חייב משום מחבה כי זה ידלק פחות זמן. שואל הראש מה ששאלו אותו איפה, זה רק גרומה, וגרומה מותרת בשבת, אומר הראש לא. גרומה זה רק כשהוא מתעסק בגופים חיצוניים, שלא קשורים לעצם הבערה. דוגמה של גרומה בגמורה, זה הסיפור עכשיו סיפור ומדבי, זה גם רוצה לחבר בלייקה. אז הוא ממלא כדי חרס במים, שם אותה מסביב לאש, והאש יגבר, והטמפרטורה תעלה, והכלים יישברו, והמים יחברו. הוא לא מתעסק בנר שמן ופסילה. אבל כאשר אדם גורם לתוספת בעירה, או לפחות בעירה, ידלק יותר זמן, פחות זמן, והוא מתעסק בגוף השמן, זה לא גרומה והוא חייב. ורבים תמאים ותוהים להבין את דברי הראש. בסופו של דבר זה גרומה. אין תוצאה מיידית. זה רק לאחר זמן, ידלק יותר זמן, פחות זמן. אז מה זה משנה מה הוא מתעסק? למה זה לא גרומה? ואני אומר חידוש עצום בדיוק דברי. וזה תלוי במידה רבה במה שהגדרתי מקודם על עובד וכאלה. כל המזין חומר בעירה על האש יצור גסמריה, וכל המוציא חומר בעירה מן האש יצור גסמריה. אף על פי שבאופן מיידי לא יצר אש, לא גרע אש. אבל תולדס לא חייבים להיות דומים למהות האב. זה דרך המריה, וזה דרך המריה. וכשם שהמגבין, תולדס בוינה, כי זה דומה למלכת הבנאי, זה דרך המעביר אש. משום שפעם, לפני שהיו מתקנים אוטומטיים, היה לך אח בבית. כל הזמן היה צריך להכניס עצים. כל שעה, שעתיים, גזרי העץ נצטפו, הפכו לעפר, ואנשים, זה היה חלק של מלכת המבעיר, היו תדיר מבינים חומר בעירה בפס. ולכן המבעיר הוא לא רק מי שמדליק את האש, או מי שמגביר את האש, כל המזין את האש בחומר בעירה, זה מלוך הדיראי, וזה תולדת מבעיר, משום שזה דרך המבעיר. ובימי קדם, כאשר הלכת לישון, רצית לחבות את האש, מנסם, הדרך היחידה לא היה רק לעשות חוף, כי כשהאש בוערת באח, לא ככה מחבים את האש, ולא כך מחבים את הנר. אז מנסם היה איזשהו מקטן שהזזת ומנעת זרימת שמן לתוך הנר, וכך הבאת לכיבוי הנר, ומנסם היו סימנים, בנר, 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, והיה איזשהו מתקן שמונע הזנת חומר בעירה, וזה דרך המחבר, ולכן מחדש הראש. המזן השאש בחומר בעירה חייב משום מביום, המונע חומר בעירה מנש חייב משום מחבר, וזה לא קשור גם כיבוי, וזה הבהירות של הראש והיופי, של צבורת הראש, שאני רואה בבהירות מדולה. אז גם כיבוי זה רק כאשר אתה עושה מעשה חיצונית, ובדרך חיצונית אתה מביא לכיבוי האש. אבל תולדס המביום זה גם להזין חומר בעירם האש, וכך גם תולדס המחבר. ולכן גם אם לא יצרת אש ולא כיבית אש באופן מיידי, הזנת האש בחומר בעירם זה מביום, והמוציא חומר בעירה מן האש הוא מוציא. ולדעתי זה תולדס מוויר ותולדס מכבי, משום שזה דרך המוויר וזה דרך המכבי. כך נראה אני הזייתי ביור דברות שרבים ובשו להבין את דבריו וספרה. אז עסקנו היום בסוגיה חשובה ומעניינת עד מאוד, בסוגיה של מוויר ומכבי. בתוך דברינו הבלענו כמה יסודות גדולים וחשובים בגדרי מלך השבת. היחס שבינו וסטולדס, חידוש אחד, בירושית את הראש ונויסן שם על הנרח חיים משום אביה, ומספק מן הנרח חיים משום מחבא, וזה מבט חדש על דברי הראש שמושתת על ההבנה המחודשת שלנו בביאור חובס וטולדס, וגם הסברנו את הגדר שמרוך הצליחה לגופו, מה בין המוויר ואין אי צורך אלא לאפר, שהוא חייב, ואחוי פגומה, ואיננו צריך אלא לאפר, שהוא פטור, והסברנו את ההבדל בין גורם ותוצאה, סיבה ומסביביו, שכל הצריך את התוצאה, אבל צורך לגופו לגבי הגוירם, מה שאין כן, בכל סגום מלצור החפר, כאן לא מדובר בגוירים ותוצאה, אלא בשני צדדים שלא יצא מטבע, בשני תוצאות של אותה המייסה, ולכן אנחנו דנים מה עיקר המלוכה, וכל מי שאין לו חפץ בעיקר המלוכה, פטור, כי זה מלוכה שאין צריכה לגוף. אז זה תמצוס ברנו היום בשביל, וכמדומני שבסוגיה הזו לא עשיתי ברבים מנסה מסויות שונים, אבל זה קשור לפרשת השבוע, לא הסתבר איש בכל מישהו, זה נסים ביום. ואנחנו מסיימים את השיעור בפסוק הראשון בפרשת פקודה, יצאנו בפסוק הראשון בפרשת יחל, והשבוע אנחנו קוראים שתי פרשת. האלה פקודי המשכן, משכן עובדת השתוכו, ואת נימוי שעובדת על אביון ביד השם לבן ארון אחר. פקודי המשכן, משכן עובדת. יש בגבר הראשון עם שני פרושים. מה זה משכן עובדת? רשי כותב שהמשכן מעיד שהקודש ברוך הוא מחל וצלח על חיית ורגל, וכך פשו בעלי התויסוס בדעת וכיינים. אבל הרמב"ן ואבן עזרא, פרשו לפי קיטל של מיטל. משכן עובדת על שם הלוחס. לוחס ועובדת שהיו בפויל שפר. ויש כאן לך אוהד החידוש כאן. מילה האורן קרוי ארוין עובדת, כאורן קשורים ללוחס, כשר ישיר. אבל המשכן כל כולו קרוי על שם לוחס ועובדת. הלא במשכן היה מנהר. מזבח הנחושת ומזבח מטור, שולחון ולחם הפונים, פיור וקנוי. עבוד את המקדוש, ויום ביום הידבשבת בשבת, אלא קשור לאורן לכך. עבוד את שם הכיפורים, גם אין האורן מאחת, אבל בבית שני לא יהיה אורן. יחד תיתן עצויות עבוד את הקודש, גם ביום הכיפורים. ובכל זאת, מסבירים הרמב"ן ואבן עזרא, אלה פקודי המשכן, משכן עובדת על שם לוחס ועובדת, משמע. זה הדבר הכי חשוב במשכן זה לוחס. ואכן כאן, כי רק בזכות הלוחס תחכינו למשכן. אז המדרש אומר, בשור שקדימו ישוע נעשה, אני אשמע אומר, תלשבור כביעצי לבין, רבני הסוצר בכמה מקומות מביא את המדרש וכותב שזה מדרש פלא. יש הרבה ספרים שחברו על מדרשי פלא. ובדרך כלל מדרשי הפלא לא היו ולא נבראו ואינם אלא משהו. וזה היה תחביב לפני 100-200 שנה באירופה, פרקלנים, פולים, בהונגריה, בגליציה, יצאו פלפולים. וכשגמרת את הפלפול, תמצאת את המדרש. וכך נולדו הרבה מדרש פלאי. והמדרשים האלה בדרך כלל הם יצירה חדשה של הפלפלנים. אבל המדרש הזה כתוב במדרש, ואני חושב שזה לא מדרש פלפל ועיקר, והמדרש פשוט בתכלס. אכן. ושאר שדים ניסו הנאצר, אני שמורו כלפוקו ויוצאים. שהרי הרבה פעמים כבר הבאנו את המדרש הנפלא והיפה בפרשת תרומו, כשהמדרש אומר, מה היחס שבין קבלת התורה ועשיית המקדש? משה למלך, שהיה אלוהי בת יחידה, אהובו. ולימים בא בן מלך ונשא לאישה. הוא לא כפה את עצמו על המלך. המלך פגש אותו, היה מאושר בו לפני החתונה. אומר המלך לחתן שלו, לא אם הלכו אל תיסנו, אין הוא יוכל, לך נתתיה. אני שמח שאתה נכנס למשפטה. אבל דעה לך שלי פרויש ממנו איני יוכל. אני לא יכול בלעדור. כל זה זו עשיתי. בכל מוקם שאתם הולכים, תיתן אחת לי, לי, ואוגוסטין. אז המלך הוא מלך התן החדש שלו. אני לא יכול בלעדור. אז בואו נחליט בינינו, כל מקום שאתם מחליטים ללכת, יהיה לכם יחידה קטנה, שאני אוכל לחבור ביחד. עוד מצינו באמת אישה בפעם שכן, נצל נוסף. אף הוא נקלה עד למאוד. וגם הוא מבוסס על המשל והנמשל, שהתואר הקדושו, נקבעת המלך. ואנחנו נוסענו לתואר. ונכנסנו לתוך המשפוך. כתוב במדרש, עד שעת החתונה, כל מי שרוצה לדבר עם המלך, כדי להזמין תור ולהגיע לארמון, גם החתן המלך. אחרי החתונה, זה כבר משפוך. גם המלך יש לו את המשפוך שלו, ובתוך המשפחה אין פרוטוקול. פרוטוקול נוגע לאחרים, אבל לא במשפוך. ולכן כתוב במדרש. עד שלא ניתנו תוירה, ומוישה עולו אל האלוקים. משנה את תוירה, ועשו במקדש, ושוכנתי בתו. תבור את התוירה זה חתונה. לפני החתונה, גם החתן. גם החתן. זה עדיין לא משנה. הוא רוצה לדבר עם השרל שלו, עם המלך, ובקשה תגיע. ומוישה עולו אל האלוקים. אחר שניתנו תוירה, וזה המשנה האחרונה במסכת תענית, בתענית הפסוק. שאינה וראינה במייצים שלהם. ביום חסינו של ביום שמחתי. ביום חסינו של זמנה. ביום שמחתי. וזה ביתם. אז גם במשנה בסוף תענית יש קש. בין החתונה לשמחת ליבו. מה אני קורא לזה החתונה? אחרי החתונה... צריך בית. ויוסי במקדש ושוכנתי במקדש. וזה לא מדרש פליה. זה מדרש פצוץ בתחת. וזה היחס בין מטנצוירה ובין בית המקדש. ולכן לא יפנה שהמשכן קרוי משכן הוידוס. כי רק בסוס לוחות הברית שנתנו בהר סיני תכינו למקדש. כי אלה הרוחות שנתנו לנו באהבה כשקדמנו נעשה במשנה, ובסוס לוחות הוידוס, אמר הקדוש ברוך הוא ביוסי למקדש, ששוכנתי בפרש המלאכן, לא יפלא שאכן המשכן קרוי על שם הלוחות, אלה פקודי המשכן, משכן הוידוס, כי רק על ידי הלוחות, קבולת התורה, נעשה במשנה, תכינו, יוסי למקדש ושוכנתי. אז בכל יום בתפילת העמידה, שלוש מיליון, אנחנו מתפללים ומבקשים, השיבנו ובינו שישכנו, ותרבינו נתנו ובינו שישכנו. ומאוד בולט, הובינו לצרות זה, מלכנו לעבודת. אז יש קשר בין היות הקדוש ברוך הוא אב לצרות, היותו מלך קשור לעבודת. אז הקשר שבין אבוידה למלכוס פשוט. מלך ועבדים. אתם עותינו ואנו עבודה. מה תמצית הארדו? אתם לא עבודה. ולכן פשוט שאנחנו אומרים, קורבנו מלכנו לעבודתך. אבל למה השיבנו הובינו לצרות שם? כי רק על ידי כבוד הפסל, הקדוש ברוך הוא אוהבים, אז הפכנו למשפחה. נכנסנו למשפחה, התחתנו לתוך משפחת המלוך. מעתה אנחנו בנים. ולכן אומרים, השיבנו אוהבינו לצרות שם, וקורבנו מלכנו. והגאון מדגיש בכמה פעמים, את הקשר שבין תוירו, והיועץ הקדוש ברוך הוא אהב, ולא רק מלך. כעבדי מלך אנחנו אמורים לעבוד ולשרת, אבל האב משתף את בניו, משתף את בניו, זה דבר הכי יקר לו, הוא לומד עם בניו, הוא משתשע עם בניו, בסיירות האלה. ולכן אכן, השירינו הבינו שהספר בקורבנו מעצמם. בית המקדש קשור לקבלת התורה. ורק על ידי קבלת התורה, סיפה של ישראל. אני רוצה לגור, אני רוצה לשכון בתוך האחרון. ולכן אנחנו אומרים, לראות עם אותו נחל, שיבונו בית המקדש במהרו בימינו וצריכנו בסיירות, סחו, כי ההבאה הפעלו. ורק כאשר וצריכנו בסיירות, סחו, אנחנו זוכים בבית מקדש להיות עם המקדש. אז אני רוצה להמשיך את המשל הנפלא של חז"ל, עוד פעם יותר מורכב. זה הסוד של השורש השכינה בישראל. לפרוש ממנה איני יכול. ולכן זכינו לבית המקדש והקדוש ברוך הוא יתרחם בקרבנו. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני כל כך אוהב את הבת שלי, את הצעיר, ואת החתן שלי, את ישראל, לא רוצה לפרוש מהם, כל וזו עשוי לי. קיתון את אותה עשוי והגור לי. אוך לשם אני לא בא נוצרים. יש לי שבע זוגות נפלאים, ובקומצים בישראל. אבל אני יודע, אני חי עם אנשים, אנשים שעושים בפניי את הצעירים, ואני יודע די טוב. אשר הזוג הצעיר חי באהבה, באחר, בשורם, ברגל, יש הרמוניה מלאה ביניהם, תמיד, תמיד יצא בביתם. אז הרוצים, ההורים רוצים, מה שיותר לבוא לבקר? אומר הקדוש ברוך הוא, בתקווה רבה, כאשר הקדמו נעשה לנשמע, אתם כל כך אוהבים את הבת שלי, כל כך אוהבים את התוירת, עשו איתי חסד. כל מוקם שאתם הולכים, קיתון איך אותה סביב הגור עמכם. אבל כאשר אין כל כך הרבה אהבה ואחר לשורם ורעות, ואין הרמוניה, ויש מתח מידי בבית, לא נעים להיות, לא נעים להתארח. הורים באים לשבת, הם כבר במתח, מבקשים למות לשבת, ואין את הבית הנכון להם, ובמזמן. זה לא, לא נעים להיות שם, כאשר בני הזה לא חיים, לא חיים באהבה ואחר, מתח מידי בבית, לא נעים להורים להיות בתוך בית כסף. אז הקודש ברוך הוא בא לשכון איתנו כאשר הקדמנו נעשה לנשמע. וחיינו עם התוירה באבו ואחו ובשולם ורעס והרמוניה. אבל כאשר ברבות הימים האהבה פעלה. ולא הייתה כל כך הרמוניה בין החתן והכלה. בין כנסת ששול ובין התוירה הקדושה. הקודש ברוך הוא אומר, ולא נעים להיות שם. אולי נחזור הביתה. וזה גרם פה בין הבית ולציור. וזה הפעם השני של אותו נשם נפלא שאנחנו נפלאים במדל שלך. כאשר אהבנו את התוירה, והתוירה אהבה אותנו, והייתה הרמוניה מלאה, אומר הקדוש ברוך הוא בפריש ממנה, אין יהיה כל כיתון נפלאה שלי, והגור עם אתם. אבל כאשר ברבות הימים האהבה פגעה ותמה, והיה יותר ויותר. מתה, אומר את המשפחים, בוא נחזור הביתה עד שהם יסתכלו ביניהם לבין עצמם. אז זה גרם לתחיל את השכנות. אנחנו מתפללים. כאשר אנחנו מסיימים חומש המועד ונפרדים, מכל הפרשיות של החודש והמקדש, אנחנו עושים החומש ויהיו כל עבוד את הכהן. לראות את המשפחים, שיבוא נבית המקדש, ונהירו ויומנו ונפקנו ותפתחו. ושום נעבוד חו בירו, כי ימי יוילום, נפשונם, חדמי יויס, ונהירו ויומנו ונפקנו.